ותפקחנה עיני שניהם. וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. מה זה ותפקחנה עיני שניהם? משמע שעד עכשיו הם היו עיוורים? מה? קשה להגיד. ותראה אישה כתוב, אז מה, עד עכשיו הם לא ראו? הסתכלו רק למעלה ולמטה, מה? אלא הכוונה, אם ידעו כי עירומים הם, נודע להם שיש בזה בושה. מה הבושה? הבושה להיות ללא כיסוי. כלומר, מה הבעיה בזה שאין כיסוי? שהחטא גלוי. זאת הבעיה. החטא גלוי, ולכן יש בושה. ולכן צריך מהר לחסות על הנפש החוטאת, והפתרון, נגיד, הקבוע שמכסה על החטא, זה הגוף. כן? זה מה שיקרה בפסוק כף א'. אבל עד פסוק כף א', כשהנפש חוטאת ועדיין אין לה גוף, היא יודעת שהיא עירומה, אז מה היא יכולה לעשות? היא יכולה לפחות להצטער. להצטער פירושו, איך אומרים בעברית מקראית להצטער? להתאונן. זה מה שכתוב. והתפרו עלי תאנה. הם מתעלים מתוך הצער. עלי. שימו לב, לא מדובר עלי, משון רבים, אלא עלי. עלי אחד. מה זה אומר עלי אחד? עלי אחד זה מספיק כדי לעשות חגורות. אלא הכוונה שהם, הצער שהם חשים, מעלה אותם מן החטא. כמו שאומר הזוהר, שהבושה ראויה לחפר על כל החטאים. כן. מה? לא כתוב ויתפרו, ויתפרו. אתה אמרת ויתפרו. ויתפרו. נו, למה לא? אני לא יודע מה זה להתפור. להתפור זה לחבר, לכאורה, נכון? מה, הם צריכים לחבר. הם מחברים אל הנפש שלהם את הבושה. נכון? מה אתה אומר? לאף אחד לא היה גוף, הרי כל זה בגן עדן מתרחש. הכל זה נפשות? הכל זה בגן עדן. בגן עדן, כמו שנדע, אין גופים שם. נכון? הרמב״ם אומר שגן עדן זה מקום בכדור הארץ. אתה בטוח שהרמב״ם אומר את זה? אומרים שהרמב״ם אומר את זה. אבל צריך להבין, איפה הרמב״ם כותב את זה? מעניין שבמורה נבוכים הוא לא כותב את זה. הוא כותב את זה בהקדמתו לפרק חלק. כששם הכוונה של הרמב״ם היא לומר מה לא חשוב בחיים. כן, הוא רוצה להזהיר מדוע התנא של המשנה כתב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה הוא לא אמר שכל ישראל יש להם חלק במות המשיח? או יש להם חלק באריכות ימים? או יש להם חלק בגן עדן? או חלק בכל מיני דברים, בתחיית המתים? הוא אומר, למה? מה? עולם הבא. מדוע? כי עולם הבא היא המטרה האחרונה, ולכן הניח את כל שאר התכליות ודיבר רק על התכלית האחרונה. אז הוא מסביר לך, גן עדן הוא מקום בארץ דשן ושמן שבני אדם יגלו אותו. גם אם נלך על הצד הזה, כפי שרוב בני אדם סבורים שגן עדן הוא בארץ ושזה מקום דשן ושמן, יגלו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אין הוא המטרה. אבל אין שם אחרה שאכן כך הם הדברים. תודה רבה. מובן? אז זה פשוט. כן, זאת אומרת שגם יש גמרא מפורשת במסכת פסחים שאומרת הפוך. כתוב במסכת פסחים שמצרים היא 500 פרסה על 500 פרסה. ומצרים 1/60 בקוש. וקוש 1/60 בעולם, ועולם 1/60 בגן, וגן 1/60 בעדן, ועדן 1/60 בגהינם, נמצא כל העולם ככיסוי קדרה לגהינם. ככה אומר המדרש, המובא בגמרא במסכת פסחים. אם גן עדן הוא כזה גדול שהוא כפול 60 בריבוע של קוש, של העולם, אז איפה תכניס אותו בכדור הארץ? ברור? אגב, מעניין שקושי הזו שאני מקשה, מקשה הבן איש חי, בספר בן יהוידע על אותה אגדה. והוא עונה שברור שגן עדן נמצא בארץ. איפה? כמועט המחזיק את המרובה, כמו שכתוב ששישים ריבו מישראל עמדו בין שני בדי הארון, שזה אחד מהפעמים שמועט יחזיק את המרובה, כך יש מקום בכדור שבו אתה נפגש עם גן עדן. בסדר, אז מה זה אומר? זה אומר שגן עדן זה לא שם. זה לא בכדור הארץ. בסדר? זה מה שזה אומר. אז נא לא להתעקש כל כך על הפרשנות הילדותית הזאת, שמדובר בגן שבו יש תאנים וכדומה. בסדר? ויעשו להם חגורות. החגורה זה גבורה. כן? מי חוגר? גיבורים חוגרים. גם כן החגורה כדי להפריד בין החלק העילאי של האדם לחלק הבהמי של האדם. אז אותו דבר, זה לאפשר את ההתגברות. איזהו גיבור את כובש את יצרו. וישמעו את כל אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. תגידו לי, מה זה כל אלוהים מתהלך לרוח היום? מה, הקדוש ברוך הוא עושה טיול של אחרי הצהריים? כן? ברור שזה לא כיבשו אותו. והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוהים אל האדם ואומר לו, אייקה. השאלה אייקה היא שאלה עמוקה מאוד. כלומר, אתה עכשיו צריך להגדיר את עצמך מחדש בעקבות החטא. נכון? החטא דורש מן האדם הגדרה חדשה של הזהות שלו. ויאמר, את קולך שמעתי בגן ואירא כי ירום אנוכי ויחווה. אגב, מתי אנחנו שומעים קול במהלך השנה? בראש השנה. אז מה זה היה שם קול אלוהים? תקיעת שופר של ראש השנה. בסדר? תקיעת שופר של ראש השנה חושפת אותי אל הבורא, ולכן יש חרדה. זה בדיוק מה שקורה כאן. כן, בבקשה. נכון. ודאי. זה, אתה יודע, כל חטא גורם להגדרה מחדש של הזהות. זה קוראים לזה ב-GPS חישוב מחדש של המסלול. כן? מכיר את זה? יש מכשיר כזה שקוראים לו GPS. שמכוון אותך. וכל פעם שאתה סוטה מהמסלול שהוא אומר, אז הוא מודיע לך חישוב מסלול מחדש. כן? בעוד 50 מטר לפני ימינה. טוב. האם תוכל לענות על השאלה שחשובה לחצי מהעם? כלומר, אנחנו הנשים. מה תפקיד האישה בעולם הזה כחצי נשמה בעניין המצוות, הלימוד ובעולם הבא? במקרה שהיא שומרת מצוות והוא לא, איך נדונה הנשמה הזאת? אולי נשאל שאלה שהיא חשובה לעוד חצי מהעם, מה התפקיד של הגברים בעולם הזה כחצי נשמה, בניין המצוות, ומה עושה אם אשתו לא רוצה שהוא יקיים מצוות? אני חושב שהשאלה היא שאלה נכונה לא לגבי הנשים, אלא זו שאלה נכונה לגבי האדם בכלל, מה תפקידו של האדם בעולם הזה. ואז כל אחד ואחד יש לו האופן שלו, לפי הרגישות שלו, לפי המבנה הנפשי שלו, לפי אותו זכר או נקבה, בקשר שלו עם אלוהים, וכל אחד מוצא את הנתיב שלו. כן. מאיפה רואים שהחטא מגדיר מחדש את הזהות של בן אדם? כתוב כאן, ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. איפה אתה? כלומר, זאת לא שאלה. לפני כן, הוא ידע איפה הוא. כן? הוא צריך להגדיר את עצמו מחדש. כי אותם שני אנשים שהיו בכדור פורח, ופתאום איבדו את הדרך. אז מלמעלה הם קוראים לבן אדם שנמצא על הארץ, ואומרים לו, תגיד, איפה אנחנו? ואז הוא עונה להם, אתם בכדור פורח. אז הם אומרים, אחד לשני, הוא בטוח מתמטיקאי. כי מה שהוא אומר מדויק להפליא, ואיננו שימושי בכלל. כן? כן. אז בואו, אייקה, כמו האדם יודע איפה הוא נמצא. הוא נמצא אצל עצמו. אם צריך לשאול אותו אייקה, סימן שהוא יצא מעצמו. כן. מה אתה רוצה?
מה זה אומר שהאדם
מתחבאים בתוך עץ הגן? מחפשים עצה. מה זה עץ? מה עץ זה זכר או נקבה? זאת מילה של זכר או נקבה? זכר, נכון? רגע, אתה אומר עצות או עצים? עץ יפה או עץ יפה? אז עץ זה זכר או נקבה? יפה, למה לא יכולת לחשוב על זה לבד? אני צריך לענות אותך. עכשיו, מה הנקבה של המילה עץ? מה הנקבה של המילה עץ? עצה. יפה. זאת אומרת, אם הם מתחברים בתוך העץ, סימן שהם מחפשים עצה. ברור.
מה זה להתחבא?
מה להתחבא? זה לחפש. לחפש את עצמו. טוב. ויאמר, את קולך שמעתי בגן וירא כי ירום אנוכי ויחי ויאמר, מי יגיד לך כי ירום אתה מן העץ? אשר ציוויתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. עכשיו, חז"ל אמרו כאן, רש"י מביא את זה, כאן כפר בטובה. כן, אבל במקום להגיד תודה על זה שיש לו אישה, הוא אומר, הוא בא בטענות, האישה אשר נתתה עמדי. החטא הזה, מה מספרו במספר החטאים של אדם הראשון? זה אחד ראשון, שני, שלישי, רביעי? שני, נכון? מה יותר חמור, חטא שאדם עושה בראשונה או בשנייה? השני יותר חמור. כי הראשון יש בו קצת טעם של שוגג. השני הוא מרידה. יוצא שעיקר חטאו של אדם הראשון, מה הוא? הכפירה בטובה. עכשיו, לפי זה, מה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון? הכרה בטובה. נכון? להודות. כן? כלומר, מי שכפר, מי שחטאו כפירה בטובה, התיקון שלו זה ההודעה. אמת או לא? כן? טוב, להודות לשם, נכון? זאת אומרת, מה אתה רוצה? חכה. אני באמצע משפט, חכה. ולכן, התיקון של חטא אדם הראשון, זה ההלל ביום העצמאות. זה מובן מאליו. עכשיו, יש פה, מה? אני אסביר עוד מעט למה לא פסח. עכשיו, צריך להבין משהו. שימו לב שכשאמרתי את זה, צחקו פה בקהל. צחקו, נכון? בגלל שזה מפתיע אותנו שזה אמת מה שאנחנו מאמינים בו. יש בעיה של אמונה. כן? אז זאת אומרת שצריך לזכור, מה שאנחנו מאמינים בו זה גם נכון. ולכן, זה נכון שצריך להגיד הלל ביום העצמאות, אבל זה לא סתם. בגלל שיום העצמאות מציין מאורע שבו לא ראו שום נס של שבירת חוקי הטבע. ולכן שם דווקא המקום לחשוב שלא השם פעל כל זאת. ולכן דווקא שם התיקון. מה שאין כן בפסח, שעדיין היו ניסים גלויים של שינוי סדרי הטבע. לכן מי שאומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא שעשה מכת בכורות או שקרא את הים, נו באמת, זה חוכמה, כל אחד רואה. אבל להודות לקדוש ברוך הוא שהוא הקים את המדינה, זה לא כל כך קל. ברור? כידוע, יש בזה נטיות כפרניות שמתכחשות לזה. יש כידוע הכפירה החילונית והכפירה הדתית. הכפירה החילונית אומרת, חבר, האם אתה סבור שאכן האל הוא זה שהקים את המדינה? והלא לא כן הוא, הלא הפלמח הוא זה שהקים את המדינה. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת, נו באמת, באמת ראשי זה הקדוש ברוך הוא שבנה את המדינה הזו, איזה הפלמח. ברור, זה כפירה וזה כפירה. זה עניין של סגנון, של מבטא אפילו. כן? אז סוף של דבר, לכן צריך להבין שזה אכן נכון. כלומר, התיקון של חטא אדם הראשון, זה באמירת הלל ביום העצמאות. מי אומר את זה? הגמרא אומרת את זה. מה? כן, ודאי שבלילה, אבל אני אומר, קודם כל נתחיל מההלל סתם, כלומר, איפה זה כתוב בגמרא שזה התיקון של חטא אדם הראשון? כתוב מפורש במסכת סנהדרין, דף צדיק ד', עמוד א'. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג, עמדה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה, דוד המלך אמר שירה, הוא לא אמר שירה, אתה תעשה אותו משיח? עכשיו, על מה מדובר שם? מה זה הסיפור של סנחריב וחזקיהו? כידוע, ממלכתו של חזקיהו, מלך יהודה, הייתה נתונה למנדט של האימפריה האשורית. בעצם, חזקיהו לא היה עצמאי, מלך אשור הוא זה ששלט בו. יום אחד נמאס לחזקיהו, מורד במלך אשור, מלך אשור בא בשערי ירושלים, יש שם חרדה גדולה, בסוף נעשה נס, 185 אלף מתים יש במחנה אשור, קטסטרופה אשורית, חוזרים הביתה, יהודה חוזרת לעצמאות. ואז בא ישעיהו הנביא, אומר לו, תגיד הלל. אומר, לא רוצה. בסדר? בבקשה. אתה צודק. אתה צודק. כי הרי, אתה צודק, אתה מיר יפה מאוד, ששירה זה יותר עמוק מהלל. הרי יש גמרא מפורשת במסכת פסחים, דף קוף י' ז', שחזקיהו וסיעתו אמרו הלל כשעמד עליהם סנחריב. אז בכלל זה סותר את הגמרא בסנהדרין, שהוא לא אמר שירה. אלא מה יש לך לומר? שבאמת חזקיהו אמר הלל, כי הוא הדתי. הוא צריך לצאת ידי חובת התקנה של הנביאים. הרבנות הראשית של ישעיהו לא הייתה נותנת לו לעבור על זה. אז הוא אמר הלל. אבל זה לא היה שירה. כלומר, זה לא מתוך הזדהות. לכן לא נעשה משיח, כך אומרת הגמרא. עכשיו, המשיח זה מי שצריך לתקן את כל הפשלות שהיו, נכון? אם כן, מכאן אתה למד שהתיקון של חטא אדם הראשון, שהוא הפשלה הראשונה, נתקן על ידי ההלל של יום העצמאות. מה, וזה שזה בלילה, זה עוד סיפור. מה אתה אומר? אם אתה רוצה. הלאה. טוב. ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ואת אומר, האישה, הנחש אישי אני והאוכל. אז הוא שואל את האדם, מי עשה לך את זה? האישה. הוא שואל את האישה, היא אומרת, הנחש. מה צריך לעשות עכשיו? לשאול את הנחש. צריך לשאול את הנחש. ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על כוחך תלך ואפר תאכל כל מי חייך. רגע, תן לדבר, מה? אולי תשאל אותי למה עשיתי את זה? יש לי איזה, אולי איזושהי סיבה. אז מה אומר רש"י? מכאן שאין מהפכין בזכותו של מסית. כיוון שהוא הסית, זה דבר חמור מאוד, אז לא רוצים שהוא ידבר. אבל מכאן שהיה לו מה לומר. מה? האישה היא מסיתה בגלל שהיא הוסתה. אבל כאן, גם היא לא הסיתה במובן הזה שהיא לא אמרה טיעון. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם מלו וייתם כאלוהים יודעת עברה. מן העץ אכל וברא את העולם, הרעיון הוא של הנחש. אז אם כן, הנחש הוא המסית, ואין מהבחין בזכותו של מסית, אבל זה סימן שהיה לו זכות, היה לו מה לומר. ולכן, לא, זה לא שהקדוש ברוך הוא ישתכנע, זה שהקדוש ברוך הוא לא יהיה לו מה לענות. כן? לכן הוא השתיק אותו. צריך להבין מה הדבר הזה, מה הייתה הזכות, מה הנחש היה יכול לטעון. מה אתה רוצה? כן, אז הגמרא אומרת, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. נו, אבל זה כבר הגמרא אמרה. כן, זאת אומרת, זה דבר פשוט. מסתתר פה משהו מאחורי זה. מה שמסתתר מאחורי זה, זה שחייב להיות שיהיה נחש שיסית. כי הרי יש בהכרח איזושהי קנאה שצריכה להיוולד בבריאה בגלל ההיררכיה. אם לא תהיה היררכיה, לא תהיה התקדמות, ולכן חייבת להיות היררכיה וחייבת להיות קנאה. לכן אומר הנחש, מה אתה רוצה? אתה עשית אותי ככה, נכון? אז לכן לא מהפכים בזכותו. עכשיו, באמת, איך הקדוש ברוך הוא יתמודד עכשיו עם הקושיה הזאת? תשובה, הוא יסתדר עם זה. כן? כמו שמצאנו במיעוט הירח, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, עליי להביא כפרה על שמיעתתי את הירח. מה משמעות הדבר הזה? שזה חוזר אל הכתפיים שלו בסופו של דבר. אז הוא, יש לו את החשבונות שלו, הוא יצטרך להסתדר עם זה שהוא ברא את ההיררכיה במציאות, ושזה יוצר את הקנאות, שזה יוצר וכדומה. מובן? וזה אפשר לומר, על זה כבר אמר הנביא, והיה אור הלבנה כאור החמה, כן? כלומר שלעתיד לבוא, התסכול שיש מפני ההיררכיה, התסכול הזה יתבטל, כי אור הלבנה יהיה כאור החמה. אבל אז יש בעיה, מה עם ההתקדמות? אומר הנביא, אל תדאג, ואור החמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת הימים. אני לא מבין, אז עדיין יש לי תסכול, אז מה? צריך לחזור לתחילת הפסוק, והיה אור הלבנה כאור החמה, שעכשיו אור הלבנה יהיה פי שבע, גם כן. ואז השמש צריך להאיר פי 49, נכון? ואז יש עלייה מתמדת, אסימפטוטית, עד אינסוף. בסדר? ובאינסוף הכל מתפייס. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של קללת הנחש, וקללת האישה, וקללת האיש? הרי אנחנו רואים שכל אחד נמצא מתחת לשני, נכון? הוא הולך על הגחון שלו. ואיבה השיט בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישוב חרוש ואתה תשוב אינו עקב. כלומר, עכשיו הנחש נמצא מתחת לעקב של האישה. נכון? זה מה שקורה. סימן שעד עכשיו איפה הוא היה? הוא היה פנים אל פנים. עכשיו הוא למטה. ומה עם האיש והאישה? אל האישה אמר הרבה הרבה, הרבה הרבה צבונך ועירונך, יצבונך ועירונך, בעצב תדבני, ולישר תשוקתך והוא ימשול בך. אז איפה הוא עכשיו? למעלה. אז עכשיו יש, ועד עכשיו איפה הוא היה? פנים אל פנים. אז בעצם מה היה המצב הראשון? שורה. נכון? איש, אישה, נחש. אותו גובה. מה זה איש, אישה? אמרנו? השכל הרגש, ומה זה הנחש? השכל הטבעי. כלומר, זה באותה מדרגה, נמצאת הנשמה עם הטבע. איש, אישה, נשמה. נחש, טבע. בעצם היה אותו גובה. במילים אחרות, אם אני רוצה לדעת את אלוהים, אני יכול לדעת אותו באותה מידה דרך הנשמה כמו דרך הטבע. מה שעובדי עבודה זרה רוצים להשיג היה אמת בגן עדן, דהיינו פולחן הטבע. דרך הטבע, דרך הנחש, אפשר להשיג את האלוהות. אבל כאן יש סכנה של אובדן הזהות המוסרית, זה מה שקרה בחטא, ולכן כדי לתקן נעשה היפוך. שעכשיו יש איש, אישה נחש, לנו השכל שולט ברגש ששולט בדחף הטבעי. בסדר? זה מכאן, אבל זה חיסרון, כן, מה אתה רוצה?
הנבואה היא,
אני חושב
שאלה, האם הנבואה היא רגש?
האם הנבואה היא רגש? זו שאלה יפה מאוד, אבל מה זה קשור לנושא?
זאת אומרת שאם זה לקחת לא שם מראש, ולפי הנבואה בכלל, אז האפשרות האולטימטיבית להתארים, זה היא דרך הספר, לא דרך הנבואה, שהנבואה של הנבואה הייתה כרגע, עד שהיא
פסקה. הנבואה היא לא רגש. הנבואה היא חוויה. אבל חוץ מזה, דעת אלוהים של אדם הראשון, זה לא נבואה. זה הרבה יותר גבוה מזה. כלומר, למעלה מכל הנביאים נמצאת נבואת משה, למעלה מנבואת משה מדרגת אדם הראשון, מה שהזוהר מכנה בשם זיהר העילה, הזוהר העליון. זה בכלל לא נבואה, משה רבנו קטן על אדם הראשון. אתה מבין? אלא כי מה ההבדל? שדווקא אצל אברהם, אצל משה רבנו, דווקא הדרגאיות הזאת מורגשת. ולכן, כיוון שמשה היה צריך להתנבא, והוא יכול היה להתנבא בכל רגע, בלי כל התראה, לכן פרש מן האישה. כי הוא לא יכול לחיות חיי אישות, ובאותה שעה גם להתנבא. בלתי אפשרי. מה אתה לומד לגבי אדם הראשון? שהוא היה מתנבא בשעת תשמיש. זה הולך ביחד. אין שום הבדל. אין שום הבדלי מדרגות. לפני החטא. ולכן... מרים דרשה ממשה רבנו לעלות במדרגה, לעלות למדרגת אדם הראשון, ולכן היא אמרה לו שלא לפרוש מן האישה. מובן? כן, בבקשה. בסדר? טוב. עכשיו, כל החטא הזה, זה חטא במדרגה של נפש. מה זה אומר בעולמנו אנו? האם הקדוש ברוך הוא לא שאל את הנחש למה הוא עשה זאת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא תכנן להיכשל כמו... כאן כמו ביצירת האדם, כן, זה בסדר, זה אותו רעיון שדיברנו עליו. כן, עכשיו, מה בעולמנו אנו זה אומר? כי הרי החלקים האלה של נפש האדם, הנקראים איש, אישה ונחש, בעולמנו אנו מתרגמים לגברים ונשים. מה שלא היה באדם הראשון, שהוא אישיות אחת, הכוללת בקרבה כמה חלקים. אז חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין על זה. מה אתה רוצה? אני רואה. כן, נו. לא. אתה יודע שלא. אני חוזר על השאלה שלו. האם הנסירה היא תולדה של החטא? התשובה היא לא. לא. בעולמנו, זה שיש גברים ונשים זה לא נסירה. זה תולדה של הנסירה. הנסירה זה ההבחנה בין השכל לרגש. זה ההבחנה הזאת, היא נעשתה כבר באדם הראשון, בגן עדן. בסדר, בעקבות החטא גורשנו מגן עדן. אז כשאנחנו מגורשים מגן עדן, הנפש של האדם מופיע בשני גופים. גבר, אישה. דבר שלא היה מקודם, נכון? נו.
אבל אם אנחנו מדברים על
כן. טוב. הלאה. אני מנסה להתקדם קצת, כן. עכשיו, בעולמנו אנו מה זה אומר. אז חזל נתנו פה רמז מאוד מעניין, בעדינות הם נתנו אותו, אבל הם הסבירו את זה. אמרו, מדוע הנחש רצה להפיל את האדם? למה? מה? כן, הוא ראה אותם משמשים, והוא התאווה לחווה, ולכן הוא סידר שאדם הראשון ימות, כדי שהוא ייקח את חווה, נכון? עכשיו, לפי מה שלמדנו, מי זה הנחש? זה האדם עצמו. זאת אומרת, שמה זה החטא? זה אופן מסוים של שימוש בכוח המיני, שלא בקדושה, אלא באופן בהמי. זה הכוונה שבא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. כלומר, הוא מתקנה בקדושה שהייתה בתשמיש אצל אדם הראשון, והוא רוצה לקנות את זה, הוא רוצה להפיל את זה בעצם. להפוך את כל המעשה הזה לטכני בלבד. זה מה שקורה בעולמנו אנו. בסדר? ולכן מכאן הטעות של הנוצרים שסבורים שכל החטא של אדם הראשון היה הנטייה המינית. זה מזה השתלשל הרעיון הזה. טוב. שאלה קטנה. כתוב כאן, ולישך תשוקתך והוא ימשול בך. פסוק מעניין, לא? והוא ימשול בך. אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. כל זה קורה בנפש של האדם בגן עדן. איך זה קורה בעולמנו אנו? נא להסתכל לרגע אחד בפרק ד' פסוק ז'. הלא אם תטיב, לא, כמה זה לוקח לכם למצוא? הלא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. על מי מדובר פה? לא, במי צריך למשול? ביצר הרע, נכון? זה היצר הרע. אז פה כל המאבק הזה, תשוקה וממשלה, זה יצר הרע ויצר הטוב. זה מה שזה אומר. טוב, הלאה. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מארץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך, ביצבון תאכלנה כל ימי חייך, וכל ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזה אתה פיך, תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי מנה לוקחת כי עפרת ולעפרת שוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה. מה הפסוקים הקודמים?
אחד זה נאמר בלשון נקבה, ובפסוק ז'
זה אז אותו הדבר. אז אני מסביר את זה עכשיו, זה עכשיו יוסבר. ויקרא האדם שם אשתו חווה. כי היא הייתה עם כל חי. אז איך צריך לקרוא לה? חיה. אז למה הוא קורא לה חווה? כי היא הייתה, היא כבר לא. היא כבר לא חיה. השם שלה היה צריך להיות חיה, אבל עכשיו שהיא כבר לא חיה, אז צריך לקרוא לה חווה. הפירוש המילה חווה. מה? נחש. חיביה בארמית זה נחש. זאת אומרת שהיא הנחש שלו. מובן? הנחש שלו. הנחש הוא הנחש שלה, והיא הנחש שלו. כלומר, כל אחד יפיל את השני. מובן? מה? זה אפקט דומינו, יפה מאוד. כן. דומינו, משון ממשלה. כן? מושל, ממשלה. כן. אז זה, אבל מצד שני, יש כאן תיקון. כי הרי מדוע הוא נפל? כי הוא לא קרא לה בשם לפני זה. קרא לה, איך הוא קרא לה למקודם? האישה. נכון? הוא קרא לה אישה, וקרא לעצמו איש. הוא לא הכיר בזה שישנה זהות חיצונית לו שאיתה הוא יכול לדבר. לכן אנחנו רואים שכל זמן הסיפור, אין שם שיחה אחת בין אדם לבין חווה. כי באמת, אין להם שמות. כדי ששני בני אדם, או שני אנשים, ידברו אחד עם השני, צריך שכל אחד יהיה שם. לא אין שם, וגם לא אין שם. לכן הם לא דיברו, כיוון שהם לא דיברו, נפלו לחטא. כיוון שנפלו לחטא, מתו. מכאן שהמוות הוא תוצאה של היעדר הדיבור. כשמדברים, יש חיים. לא מדברים, מתים. מובן? מזה אפשר גם להבין מה שקורה אצל קין. אז כתוב, ויומר קין אל הבל. ניסה לדבר, אבל לא הצליח להגיד כלום. אז הוא הרג אותו. אז זאת אומרת שהאלימות היא דיבור שניסה להיאמר ולא הצליח. מסקנה, כשלא מדברים בכלל, שניהם מתים. כשמנסים לדבר, אחד מת, אחד חי. כשמצליחים לדבר, שניהם חיים. כן, אלימות ואילמות, כן, דומה. עלמה, כן, אלימות, זה ביש אחד שלא רוצה לדבר. כן, כן. ויעס השם אלוהים לאדם ולשתו, קוטנות עור וילבישם, ולפי מה שכבר למדנו בפרקים הקודמים, כאן נכנס האדם לגוף. הראשונה, הגוף הוא קוטן את האור של האדם, ונשאלת השאלה, איך נברא האור הזה, כן? מתי נבראה כותונת האור? את זה התורה לא סיפרה. מדוע? כי אין לזה שום השלכה מוסרית. כיוון שאין השלכה מוסרית, התורה לא מספרת. אז מי כן מספר לנו מתי נברא הגוף? לא, המדע. אנשי המדע הם עסוקים בשאלה הזאת. כיצד נברא גוף האדם? אז יש להם תיאוריות. יפות או לא יפות, לא משנה. זה הגיע מאיפה שזה הגיע. יכול להיות שזה לקח מיליוני שנים כדי שזה יגיע. מיליארדי שנים כדי שזה יגיע. את זה התורה לא פירטה, כי זה לא העניין שלה. זאת כאן מובן. רק אם סוברת, ויעס השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות עור. וילבישם. ויאמר השם, אלוהים, הן, האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו, ולקח גם עץ החיים ואכל, וחי לעולם. מה אתה רוצה?
אמרנו שכל הסיפור עכשיו נמצא בגן עדן, שזה מקום מוקדני ולא...
נכון.
אז מה, כותנות פה זה מוקדם מדי. אחרי שמוציא את המקן, אז שייך לתפור את המקום. כרגע היה כל כולם נשמות, אז מה שם, באדם מגוף?
אתה שואל, איך יכול להיות שכשהוא עדיין בגן עדן כבר יש לו גוף? כן? והיה השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם. זה כבר, הוא עדיין לא בעולם הזה, והוא כבר לא בגן עדן. ואני אסביר למה הכוונה. זה מה שקורה לתינוק כשהוא ברחם אמו. זה השלב. בספר חסד לאברהם, לרבנו אברהם אזולאי, תלמידו של הארי, שם כתוב, שיש לנפש חטא בטרם בואה לעולם הזה, כשהנפש שומעת להסתת הנחש, ואוכלת מעץ הדעת ולובשת כותונת עור, ואז היא נולדת. מובן? אז זה בעצם תהליך הלידה פה, שמתואר. בסדר? נכון, בדיוק. זה מצב הביניים. מה?
בלובי.
משהו כזה, הוא בלובי. הוא עכשיו לובש חליפת חלל. כדי להגיע לחלל של העולם הזה. בסדר? וישלחהו, אז למה הוא לא רוצה שיקח מעץ החיים? זה הסברנו, נכון? אין צורך, מה? למה לא? תגיד לי למה לא. כן, הוא מפחד, ודאי. ודאי, שהקדוש ברוך הוא מפחד נורא. שהאדם יאכל מעץ החיים זה נורא יהיה. כי אז הוא יחיה לעולם, ואז מה יקרה? לא יהיה לו תיקון. כלומר, הוא ייכנס לנצח עם החטא שלו. אז חייבים להציל אותו מאכילת עץ החיים, הפעם. וישלחו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. עכשיו, אני לא הבנתי כלום כאן. כתוב, וישלחו, דיברנו על זה כאן, אני חושב, שבוע שעבר. הוא משלח אותו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. למה הוא צריך לצאת כדי לעבוד את האדמה? כדי לקיים את הכללה שלו, נכון? בזיעת אפיך תאכל לחם. אז היה צריך להיות כתוב שהוא שלח אותו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם וללדת. כדי לקיים את הכללה שלה. נכון? זה לא כתוב. סימן שהוא גורש ולא היא. היא נשארה תקועה שם. נכון? מה? לא שומע. היא תקוע שם, כן. עכשיו נשאלת השאלה אם זה נכון, אז למה יש נשים בעולם שלנו? כדי שהן לא תינה לבד. כלומר, איך הם התחתנו? זאת אומרת, הם פה בגרמה. נשים, הן נמצאות בעולם הזה בגרמה. ולכן מצד הטבע שלהם שייכות לעולם של גן עדן. לכן הן פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן, כי הן לא בזמן, מצד השורש שלהם. מה שאין כן האדם, שבאופן, האיש, שמרגיש שייכות טבעית לעולם הזה, ולכן הוא מחויב במצוות שהזמן גרמן. עכשיו, לפי זה מובן, מדוע הגברים מרוצים מזה שהם בעולם הזה, גברים. איך הם אומרים? שלא עשני אישה. נכון? למה שהוא לא יגיד שעשני איש? תשמח במה שאתה, לא במה שאתה לא. קצת מוזר הדבר הזה. כן? כי להיות איש זאת לא מעלה. כי מה ההבחנה בין איש לאישה? האיש נמצא במצב של צורך של השלמת הזהות שלו. אם כן הוא חסר. להיות חסר זה לא דבר שצריך להודות עליו. אתה לא יכול להגיד ברוך שעשני איש, כי איש זאת לא מעלה. אלא מה? אתה יכול לברך שלא עשני אישה. מדוע? כי בעולם הזה, לאישה יש תסכול יותר גדול. כיוון שהיא בעולם שלם, כלומר, סליחה, היא באה מעולם שלם, והיא בעולם לא שלם. אז היא מרגישה איזושהי זרות ביחס לעולם. לכן היא לא יכולה להגיד ברוך שעשני אישה. כי בעולם הזה להיות אישה, יש בזה בעיה. אלא מה? תגיד, שלא עשני איש. כן? זה לא מעלה גם כן. שהיא תגיד, שעשני כרצונו, זאת המעלה. כלומר, שהיא עשויה כרצונו, ולכן היא משלמת על זה את המחיר של התסכול הנשי בעולם הזה. מובן? כן, מה אתה רוצה? לפי זה שלא עשני גוי. זה עוד קושיה. כי אם לא עשני גוי, סימן שיכולתי להיות גוי, והרי לא נולדתי גוי. תחשוב על זה. לכן המקובלים אומרים שברוך שלא התגלגלתי בגוי. והדרשנים אומרים שלא גוי עשה אותי. שלא עשני גוי. כן. אז אני אומר, לכל ברכה וברכה יש הפירוש שלה. בסדר. בסדר. אז לכן יש... עכשיו, בכל זאת, עכשיו, למה באמת היא לא גורשה? כי היא לא חטאה, לפי מה שלמדנו. כיוון שהיא לא חטאה, היא לא מגיעה לגירוש. מצד שני, היא חטאה בגרמה, היא גרמה לו לחטא. לכן היא מגורשת בגרמה מן העולם העליון.
כן. הנחש לא גורש?
הנחש, האם הוא גורש או לא? אני לא יודע, לא כתוב שום דבר, אני לא יכול לדעת. כן.
הדבר שאתה לוקח משם, שהוא עובד את האחר שלו...
כי לגבי האדם כתוב, הגרש את האדם, והאדם זה כולל גם אותה. לא. לא, הוא הנחש. יש האדם, יש הנחש. שלושתם ביחד זה האנושי הזה. כן, מה אתה אומר?
הדבר שלוקח משם, זה הדבר שהוא עובד אחרי שהוא מגורש. הדבר שלוקח משם, אבל זה משהו שאמור להיות עליון יותר, והדבר שהוא עובד.
לא, לא, לא נכון. כתוב שהוא הלך לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, משמע שהוא לוקח מן העולם הזה, והוא הוכנס לגן עדן, הרי כתוב, נכון? כתוב, כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, הרי כתוב, ויניחהו בגן עדן, משמע שלפני כן הוא לא משם. זאת אומרת שיש הקרנה של, של הטבע על, על העולם העליון. זה מה שהוכנס לגן עדן. ודאי, ודאי. מה? הטבעיות, החוקיות. מה אתה אומר? תקרא לזה התערות הדלתתה. פסוק כ"ד. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. יש הרבה פה מה להבין. אבל קודם כל, הייתי רוצה להבין מה זה חרב. מישהו ראה פעם חרב בחיים שלו? לפחות בצעצועים של הילדים, לא? יש חרב. מה? זה גוף מתכתי, ארוך וישר, נכון? זה חרב. אז חרב זה קו ישר. וכאשר החרב מתהפכת, היא הופכת להיות עיגול. נכון? כלומר, קו ישר, מתעגל, מתהפכת כל הזמן. מה? לא הבנתי. זאת אומרת שהמוסריות הקווית נעלמה, ועכשיו אנחנו בעולם של טבע. החרב מתהפכת. מה? לא נעלמה לגמרי, אבל צריך בשביל זה להשאיר לך מבט מהיר מאוד, שרואה איך שבעצם המעגל הזה הוא בעצם קו. מה? המעגל זה טבע, כי במעגל אין מעלה ומטה. יש מחזוריות. מה שאין כן במוסר, יש ערכים, יש מעלה ומטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה. אז בעצם בעולם שלנו יש הסתרה של דרך עץ החיים. אנחנו לא רואים את העולם הקווי הישר, פחות הוא לא גלוי, אלא אם כן התורה מגלה לנו, עץ חיים היא למחזיקים בה, אבל סתם ככה, המוסר מתעגל, נהיה טבע, חטא העגל, הוא עגול, זה איש עיגול עכשיו, לכן אי אפשר לראות כלום. מובן? כן. להט זה מידת הדין, זה חום. כן? עכשיו, הקרובים, למה אתה לא שואל מה זה הקרובים? מה זה הקרובים? אתה שואל מה זה הקרובים. קרובים זה מלאכים. נכון? זאת אומרת, יש מלאכים בליבו של האדם, שאם הם יהיו מספיק פתוחים בשבילו, יסכימו להפסיק לסובב את החרב. ואז הוא יוכל לראות את דרך עץ החיים. הרי זה מה שכתוב בספר יחזקאל, שיחזקאל ראה כעין החשמל. כן, ראה את המלאכים כעין החשמל בתוך האש. אמרו חז"ל, מה זה חשמל? חש זה מה? שותק. מה זה מעל? מדבר, ממלל. פעמים חשות, פעמים ממללות. זה מלאכי ליבו של האדם, שהם צריכים לפעמים להיפתח, לפעמים להיסגר, הכל לפי מעלת האדם. כן, מה אתה רוצה? הם לא בגן עדן, הם מקדם לגן עדן. הם בנקודת ההשקה בין האדם לבין גן עדן. אז איפה הם? זה מלאכי ליבו של האדם. יש לאדם מלאכים. כתוב בפרשת השבוע, וישלח יעקב מלאכים. זאת אומרת שיש לו אפשרות לשלוח מלאכים. כן.
קדם זה לא יותר גבוה
מלאכים?
גן בעדן מקדם?
לא כתוב שזה גן בעדן מקדם. גן בעדן מקדם. כתוב מקדם לגן עדן. אז זה לא אותו הדבר. מה? הא? מקדם זה ממזרח. כן, זה נכון. מה פירוש המילה מזרח? מאיפה שהכל מתחיל, נכון? מאיפה שהאור מתחיל. לכן זה קדם, זה קדימה, זה קדמון, זה הראשון. מה שבא קודם, אותו דבר. כן, ודאי. גן בעדן מקדם, אז זה הקדם הראשון, אבל פה זה הקדם של האדם שמחוץ לגן עדן. זה בין הגן עדן לבין האדם נמצא הקדם. זה נקודת ההשקה בין האדם לבין גן עדן. דברים פשוטים. טוב, אז בקיצור, מכאן ואילך אנחנו במצב גרוע. והאדם ידע את חווה אשתו. ותהר, ותלד את קין, ותומר, קניתי איש את השם. מוזר, לא? מספרים לנו שהאדם נפל, ועכשיו הוא ידע את חווה אשתו. מה אומרים הנוצרים על הפסוק הזה? כתוצאה של החטא יש חיי אישות. כן? אתה רואה את השפלות שבחיי האישות. שהרי זה בא אחרי החטא. אם האדם לא היה חוטא, הוא לא היה נופל לשפלות הבהמית הזאת. ככה טוענים הנוצרים, על פי סדר הכתובים שכתובים פה לפנינו. נכון? אז איך רש"י קרא את זה? והאדם ידע. אם זה היה צריך להיות אחרי הגירוש, היה צריך להיות כתוב, וידע האדם. אבל כשאתה כותב, והאדם ידע, משמע שזה עבר מוקדם. האדם ידע עוד מקודם, עוד לפני החטא, כבר האדם ידע את חווה אשתו. אז זה כבר מספר את כל הסיפור באופן הפוך לגמרי, שזאת קדושה עליונה, הזיווג הזה. רק שהזיווג, בעקבות החטא, קיבל צורה של שפלות. לכן אומרים חז"ל, עלו למיטה שניים וירדו שבעה. שניים זה אדם וחווה, שבעה זה אדם, חווה, קין, אחותו, הבל ושני אחיותיו. שתי אחיותיו, סך הכל, שבעה. כן? בבקשה. כל זה קורה עוד בגן עדן. כן. זאת אומרת, במציאות זה קורה בעולם שלנו. בשורש זה קורה בגן עדן.
למה הם גורשו מגן עדן?
מה, הבנים והבנות? כן. מה, הם תפילים לו. הכל ביחד. עכשיו יש פה כמה שאלות. רגע, שלום כבוד הרב. לא הבנתי איך מסתדרים העונשים עם ההסבר שמדובר במציאות רוחנית. למשל, כי עפר אתה ולעפרת שוב, כמו כן הרעיון לאישה תודה. טוב, זה צריך באמת לימוד רב, אבל מה זה להרות רעיון? אין ביטוי כזה שאדם אומר, ילדי רוחי. נכון? וגם העפר. אז דיברנו על זה, שהעפר זה הקרנה של הטבע על העולם העליון. שאלה הבאה, האם התורה לא סיפרה לנו איך הגוף נוצר מכיוון שמה שמלמעלה למטה, התורה מספרת, ומה ששייך לתחתונים, מלמטה, יספרו המדענים. טוב, זה בדיוק מה שאמרנו. איך נכנס היצר והקנאה ללא גוף? פשוט מאוד. גם מה שאין לו גוף הוא חי מאוד, אז יש שם יצרים. וכיוון שיש היררכיה, יש קנאה. אז למה חווה כן מדברת עם הנחש? כי עם הנחש לא צריך להתאמץ. איך אומרים? יצר הרע משלם בקש. כן? ואילו יצר הטוב משלם בשק. כן? הפוך. כן, טוב, בתשלומים שלה. כן, בבקשה. מה? העירייה, נו.
למה הם לא ישות נפרדת? למה הם תפילים לו? כל הבנים והבנות.
למה בנים ובנות הם תפילים לאדם? מה פירוש המילה תף?
נו, אבל
היא
קיים דבר כזה בגן עדן?
כנראה, הלאה. יכול להיות, לא יודע. כן. גם במשנה, התפלים פירושו הילדים. כן.
עוד דבר, תשאול, אם אני לא טועה, ההולדה, זאת אומרת, ההפעה של התולדות של אדם חווה ילדים את קין ואת הבל, זה מהפעה העונית לבן אדם, נכון?
נו, אז מה?
אז למה זה קורה עוד לפני שיש חטא? כי הבן אדם נועד לתקן את החטא של אדם הראשון.
לא. הבן אדם לא בא לתקן את האדם הראשון. מה הוא בא לעשות? הוא בא להצליח את ההשלמה של הבריאה. בבקשה. כן? לא, אני אומר, יש לידה, אני מאשר זו, יש לידה גופנית ויש לידה רוחנית. הלידה הרוחנית קדמה, הלידה הגופנית נעשתה אחר כך. עכשיו, כיוון שהיא נעשתה אחר כך, מעורבת בה הבושה. אבל זה לא שורשי. זה לא שורשי בזיווי. כן. נו, אתה.
הרב אמרנו שבאינדם שברוחנים יש גם יצרה, ויש יש יררכיה וקנאה.
נכון.
ואנחנו רואים שבמלאכים אין יצרה.
מי אמר לך שהם לא מקנאים זה בזה? כן. לא, כי אין להם גם יכולת להתקדם. אבל מי שיש לו יכולת להתקדם, יש לו קנאה. כן, בוודאי. כן, הרי כתוב כל אחד נכווה מחופתו של חברו, כן. כשאנחנו שם, כן. מה אתה אומר?
מה זה לשמור את דרך עץ החיים?
לשמור את דרך עץ החיים, שלא ייגשו אל עץ החיים, שלא על פי סדר. כי אם זה לא על פי סדר, עוד פעם חוזר החטא. כן.
אם
יש לסכן זה בדיוק מה שהסברתי, שאיש ואישה זה שכל ורגש, זה לא גברים ונשים. בסדר? כן.
אז אם התפקיד של אדם זה לעשות את התפקיד של אדם הראשון, להעלות את העולם, לא רגע בגלל. למה עדיין? השאלה היא למה אדם מאמיץ יצא אליך, עוד לפני
אחר. טוב, נדבר על זה כשנלמד את הסוגיה. נכון, אנחנו רק בהתחלה של הפרק הרביעי. נכון? לא, בסדר, אתה רוצה שנרוץ. אבל אני רוצה שנבין. אז כל אחד והעניין שלו, בסדר? אז פה אנחנו לומדים שהאדם ידע, זה קודם לחטא, ובזה גם הגיע השיעור לסיומו, ונמשיך בפעם הבאה, שלום.